מה שלומך?
מעולה.
איזה כיף שאת פה.
תודה, תודה.
טוב, בואי נצלול ישר פנימה.
יאללה.
יאללה, שים את האוזניות. אני אציג אותך בצורה שהיא קצת יותר זה. אז נמצאת איתנו כאן לימור ברון, מומחית לקמפיינים פוליטיים, ומרצה בחוגים לתקשורת פוליטית באוניברסיטת תל אביב, מכללת הדסה בירושלים.
ומכללת הדסה.
ומכללת, נכון? וגם יודעת לדבר עברית בצורה תקנית יותר ממני, וגם מישהי שיודעת להתלבש ממש יפה.
יש! כבר היה שווה, כבר היה שווה.
זה מדהים, אנחנו פשוט כאילו, זה לא משנה כמה עומק, כמה זה, בסוף יואו, את נראית מהמם, מאיפה השעון, מאיפה זה. הכל ביחד, הגבוה, הנמוך הזה. אני לא הולך לשאול אותה, לא, יש פה את צער, והוא שאומר, מה הצבע של קיץ 2021? נשמה, אין לנו הרבה זמן, אני לא הולכת באמת לשאול אותה את השאלה הזאת. אל תתערב, זה שיחה בין בנות פה.
זה גם אגב מומחיות אופנתית שאין לי.
בסדר. כל אחת עושה את
מה ש... אופנתית לא, אבל טעם וזה יש.
לא לדפוק לשולחן.
סליחה.
אני לוקחת כאן את האחריות על מי שיושבים שם בקונטרול. אני אגיד מהמקום שלי שאני... הסיבה שרציתי לדבר על זה זה כי אני מרגישה שפשוט גודל המניפולציה הוא כל כך גדול. יש נטייה כל הזמן להגיד, שימי את הרגשות בצד. כאילו במשחק הפוליטי. המשחק שמנהל...
כזה דבר, אגב.
זה בדיוק.
אין כזה דבר. המשחק הפוליטי...
כן. משתמש
הוא
ברגשות.
הוא בראש ובראשונה משחק של רגשות. ומשחק ברגשות. Mm-hmm. בכלל, אקט של הצבעה mm-hmm. הוא אקט רגשי. בכל המחקרים שנעשים גם בישראל וגם בעולם, תמיד מציגים כל מיני שיטות ומאפיינים של הצבעה של בוחרים, אבל בסופו של דבר, תמיד המסקנות הן שהצבעה היא אקט רגישי. ולמרות שנדמה לנו שאנחנו מצביעים או בוחרים במועמד איזשהו או במפלגה איזושהי, מכל מיני סיבות רציונליות, כשבודקים את זה באמת ברחל בתך הקטנה, במחקרים, ברור לחלוטין שאקט של הצבעה הוא אקט רגשי. וזאת הסיבה שהמניפולציה, נגיד ככה, שהתעמולה היא מבוססת מניפולציה. עכשיו, מניפולציה נמצאת איתנו, לדעתי, מקדמת דנה, מהיום שהתינוק נולד ובוכה ומבין שהבכי שלו מביא את אימא ישר, או דברים הכי בסיסיים בעולם.
בטח.
הפעילות הפוליטית רתמה את המניפולציה באופן מאוד מאוד, נגיד, בוטה וברור. בכלל, עולם הפרסום, למשל, כמובן גם סוג של מניפולציה. אבל מה שאנחנו יכולים לראות בשנים האחרונות, ובעיקר מאז שירדה קרנה של התקשורת המסורתית, וקרנה של התקשורת המסורתית ירדה, נכון? אני לא צריכה עכשיו להסביר למה, כמה, וכל העניין של...
איזה תקשורת מסורתית?
תקשורת מסורתית.
כזה אני הפסקתי, אני לא יכולה יותר לראות את זה, זה לא טוב לבריאות.
אז זהו. אז בעצם זה לא טוב לבריאות, אבל פעם... הייתה לנו כמעט רק תקשורת מסורתית, זאת אומרת,
ערוץ זונו, אחד, שתיים.
ערוץ אחד שהיה 90% רייטינג מבין כל הצופים, ואחר כך כל השאר, אבל גם כוחם של העיתונים, וגם כוחו של הרדיו, כל הדבר הזה ירד לנוכח בעצם מה שקורה עם הרשתות החברתיות והמשמעות שלהם.
כאילו עשיתי ישר קופי אחרי הידיים שלך, אבל נראה לי שזה פחות נוח לי. סליחה, תמשיכי, אני איתך.
כן. אני יכולה לעשות גם תנועות אחרות.
לא, 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 את היא את, you do you.
ובעצם מרב הכוח נמצא היום אצל אנשים כמו מרק צוקרברג, שאני מתה לדבר עליו ועל הנזק הנוראי שהוא עושה לכולנו, בווידאו קאסט אחר לחלוטין, אבל אנחנו נדבר עכשיו על בחירות.
נתייג אותו.
נתייג אותו. אותו ואת סרגי ברין ואת כל החבר'ה האלה ששולטים בעולם היום. בכל מקרה, התעמולה הפוליטית בשנים האחרונות מאוד מאוד הקצינה את המניפולציה. היא כמעט ומדברת רק על הרגשות שלנו, היא כבר לא מדברת לשכל הישר שלנו, היא כבר לא נדרשת לעמוד בסטנדרטים שנכונים גם לאדם בן חברו, נגיד.
וגם למציאות.
גם למציאות, גם לחיים שלנו, כאילו, רבק, מה, אתה אמרת לי משהו לפני דקה, ואחרי שבוע אתה לא זוכר שאמרת לי, אתה לא מרגיש מחויב לזה, and so and so. הפוליטיקה בעצם לקחה את המניפולציה והפכה אותה כמעט לערך. זאת אומרת, המערכת הפוליטית היום, אנחנו רואים את זה גם במקומות אחרים, אנחנו רואים את זה גם במדינות אירופה, ששם יש קמפיינים פוליטיים, בעיקר לאומניים, אבל לא רק, ואנחנו רואים שאבני יסוד בקשר בין בוחרים לנבחרים, מתמוטטות כל הזמן, הן מתפרקות.
אבל הציבור לא מודע לזה. זה למה המניפולציה עובדת.
זאת אומרת, אני חושבת שהציבור יותר ויותר מודע לזה היום, זאת אומרת, המניפולציה העיוורת היא לא קיימת באופן כזה שאנשים לא מכירים אותם, לא מכירים אותה בכלל, לא מזהים אותה בכלל. יש אנשים היום ש...
לא משנה, גם אם את מזהה, זה לא אומר שזה לא מפעיל אותך.
בהחלט.
זה למה זה מתוחכם.
בהחלט, בהחלט.
זה למה זה שיח של רגשות.
הדרך לכאן זימנה לי שלל שלטים של קמפיינים של, לבחירות.
איזה פסולת, אה? כל היום יש פסולת בפרצוף.
כל הזמן אנחנו מותקפים. וזה עוד בעצם למה כוחה של המניפולציה עלה מאוד מאוד, לצד הקריסה של האידיאולוגיות ותפיסות העולם הפוליטיות, כי וואלה, ברגע שאנחנו מחזיקים את המכשיר הזה ביד,
המכשיר הזה זה טלפון?
המכשיר הזה זה נייד שיש לכל אחד מאיתנו, בדרך כלל חכם, אני מקפידה עוד על איזה מסכים קטנים, כי אני לא יכולה לראות את הבומבילות האלה של המסך חצי טלוויזיה בתור טלפון, אבל מרגע שאנחנו מחזיקים את המכשיר הזה ביד, אנחנו נתונים למניפולציה 24/7, ואנחנו נתונים למניפולציה כמעט בכל צורה, בכל דרך. כוכבית אני אשים, לעניין הבחירות, שאם פעם, וכשאני אומרת פעם, אני מתכוונת נגיד 20 שנה אחורנית, אני מתכוונת לקמפיינים פוליטיים של מפלגות כמו הליכוד וכמו העבודה, שהיו מפלגות שתפסו את כל הנתח, תפסו נתח משמעותי מהזירה הפוליטית עם 40 ו-50 ו-60 מנדטים, לא 60, אני מגזימה, 40 ו-50. בימים ההם, תעמולת בחירות, היה לה פרק זמן מאוד מאוד מוגדר. אנשים ידעו מתי להתכונן לדבר הזה שמגיע, ואפילו חיכו לו, כי בעצם...
כי זה היה המאני טיים.
כי זה היה המאני טיים, וזה היה המקום שבו הם שמעו את המועמדים, ואולי ראו אותם בעצרת בחירות כזאת או אחרת, וגם אפילו קיבלו דבר שאף אחד לא יודע מה הוא יותר כבר, מצא. לא בהי בסוף. מצא בחירות, ממשי, מצא אידיאולוגי של מפלגות שאין כזה דבר היום. אז
אין דבר כזה.
תשמעי, יש כזה דבר ברמת עלי תאנה וכיסוי תחת כזה או אחר שמישהו צריך להגיד, תשמע, התוכנית הכלכלית שלי מפורסמת שם ושם.
שאלה. אז את בעצם אומרת שאין יותר אידיאולוגיה?
אני אומרת שהאידיאולוגיה הפסיקה לשחק משחק רלוונטי במערכות הבחירות ובאופן שבו אנחנו בוחרים. עוד פעם, ראוי לציין שאידיאולוגיה, עוד פעם, היא לא תמיד שיחקה במובן הרציונלי, היא שיחקה במובן של ההשתייכות, ובמובן הזה עוד פעם אנחנו חוזרים לשדה הרגשי. אידיאולוגיה הייתה המקום הזה ש...
של מי אני, במה אני מאמין.
של מי אני, מה שאנחנו היום נוטים לקרוא לו פוליטיקה של זהויות. אז פעם היה המפלגה שלי, גדלתי, אני אוהד הפועל, אני גר בככה וככה, ואני, יש לי פנקס אדום. אז הדבר הזה הוא...
או הייתי במעברה ואין לי פנקס אדום.
זה עוד נושא. דפני, שאנחנו, בואי, יש לנו פה, אנחנו פה מהצד הזה של השוחה, יש לנו דם.
חם.
חם.
מה, תגידי על זה משהו אז.
תראי. אני בת לאימא שנולדה בקזבלנקה ולאבא שנולד באיסטנבול וגדלתי בבת ים. זה אומר כל מיני דברים. לא גדלתי בבית פוליטי ככה שלא הרגשתי צורך אף פעם להצביע, אבל בהחלט, אחרי שאתה גדל, מתבגר, לא תמיד בזמן שאתה נער או נערה, אתה מפנים את הדברים. אני לא גדלתי בבית פוליטי עוד פעם, אז אני לא זה, אבל... תודעה פוליטית התפתחה אצלי בשלבים ממש מאוחרים, אחרי שהשתחררתי מהצבא, אתה מסתכל אחורלינט ומשליך, ומבין מחדש כל מיני סיטואציות שהיו לך בחיים, והעניין הזה הוא עניין סופר מהותי, סופר מהותי. אני חושבת שהוא סופר מהותי להצבעה. זאת אומרת, אנשים, מה זה אנשים כמוני? אנשים כמו כל אחד, איפה שהוא גדל ואיפה שהוא היה, אנחנו כאן עוד פעם חוזרים לשדה הרגשי. השדה הרגשי מאפשר לך או לא מאפשר לך, נותן לך או לא נותן לך, מייצר אצלך הנאה או לא מייצר אצלך הנאה, להצביע בהרבה מאוד מקומות על העניין הזה של פוליטיקת הזהויות.
אבל הפוליטיקה הזאת, כי א', היא באמת קיימת.
כן.
נכון. אי אפשר להפעיל לי טריגר אם הוא לא קיים.
ברור.
זה אומר שבעצם...
זה אגב, כוכבית, הקמפיין הטוב. הקמפיין הטוב הוא לא הקמפיין שמנסה לשכנע אותך עכשיו למי להצביע.
אלא?
ממש ממש לא. הקמפיין הטוב הוא הקמפיין שיודע להפעיל אותך, יודע לזהות את הרגשות. קודם כל,
את הפצע.
קודם כל יודע לזהות מי הקהל שלו. אחר כך יודע לזהות מה מפעיל את הקהל שלו. ומנגן לו על המיתרים הקיימים. לא ממציא מיתרים חדשים, לא משכנע. אנשים חושבים שקמפיין בחירות זה זמן להשתכנע ממועמד כזה או אחר. לא, חברים, קמפיין בחירות זה המקום שבו מישהו זיהה את המחשבות שלך, מישהו יודע מה הציפיות שלך, הפחדים שלך, החששות שלך, השאיפות, וכל מה שמרכיב אותך ברמה הרגשית, ויודע להפעיל את זה באופן כזה, שהוא בסוף מניע אותך להצביע עבורו ביום הבחירות.
אז כמה אחוזים לפי דעתך, כזה מהידע שלך, שהוא לא רק אינטואיציה, הוא גם ידע, כמה מהסנטימנט שמפעילים לציבור בישראל, זה בעצם הפעלה של פצעים, של פחדים, של...
כל הזמן.
אל מול שמחה, תקווה, הסופר אגו.
תראה, את מדברת כרגע מה שקוראים בשפה המקצועית, קמפיין, קמפיין פוזיטיבי או קמפיין נגטיבי?
כמה מהקמפיינים הם קמפיינים נגטיביים?
רוב הקמפיינים העובדים יותר טוב, היותר אפקטיביים, הם קמפיינים שעובדים על רגשות שליליים.
זאת אומרת, וזה לא משנה שמאל, ימין, מרכב, לא משנה. זאת אומרת, יפעילו לי את הכעס, את הזעם, את הלא,
מה זה יפעיל?
את הפחד.
לא, לא יפעילו, הכעס, הזעם הזה, הכל נמצא אצלך. ידברו אליהם. ידברו אליהם.
אבל אז זה מפעיל אותם.
אז לגמרי, אני רוצה לתת את הדוגמה הכי לא אופיינית, אוקיי? שוב בדרכי לכאן, אני רואה קמפיין של מרץ. אם לא מרץ, יהיה לו 61. זה קמפיין שיש בבסיס שלו אמא של המניפולציה. אמא של המניפולציה. היא מנסה לעבוד על קהל מאוד מאוד ספציפי, על רגשות הפחד שלו, על החששות שלו, על תסריטי האימה שהוא רואה לנגד עיניו. מן הסתם, מצביעי מרץ, לא רוצים ששלטון נתניהו יסתיים. הקמפיין הזה שאומר להם, אם לא מרץ, יהיה לו 61, הוא קמפיין, הוא נגיד ככה, הוא מסר, שאין לו אחיזה במציאות. אין לו אחיזה במציאות. יכול להיות שמרץ לא תהיה, אבל זליחה יבוא, אבל כחול לבן יקבלו 6 מנדטים, אבל העבודה תקבל 9, אוקיי? יש כאן קמפיין שאומר, חבר'ה, אתם חייבים לתת לי את הקול שלכם, כי אם לא, יקרו פה דברים איומים. איומים! מה זה? זה להפחיד אותי. זה להפחיד אותי במקומות שהפחד שלי יודע להתעורר, ויודע להניע אותי להצבעה. במקרה של מרץ, אם דיברתי עליה,
זה המשחק?
באמת, ברור שזה המשחק.
אז כזה, כולם עושים את זה?
זה ברור שזה המשחק, וזה ברור שיש לקהלים מסוימים נטייה, אחד, להיות מופעלים על ידי המשחק הזה, ושתיים, לא לזהות בכלל את המניפולציה. אנשים עם הבנה יותר, נגיד, לא רוצה להגיד רציונלית, אבל אנשים עם כושר זיהוי יותר טוב, יודעים להגיד שהמסר הזה הוא לא נכון, קודם כל. אבל אחר כך יודעים להגיד, שמה, זה לא נכון, אבל... באמת מה יקרה אם, וכל הדבר הזה. זאת אומרת, יש לנו כמה רמות, ולפעמים אנשים רוצים ללכת עם המניפולציה. זה בסדר.
לא יודעת כמה מודעים עליה. אז מה תגידי על זה שיש עדיין נתח מאוד גדול של אנשים שלא מצביעים? מה יש לך להגיד עליהם, אם כך? מאחר וזה מן הסתם לא חלל ריק.
וואי, אנשים שלא מצביעים...
כי עדיין יש אחוז מאוד גבוה. נכון? המפלגה הגדולה ביותר זה אלה שאומרים, לא מאמין לאף אחד מכם. אז באיזשהו מקום... אומרת,
הם לא המפלגה הגדולה ביותר, הם מפלגה, כן, ככה, הם מקבלים נתח יפה של מנדטים, הם היו מגיעים להצביע. אין הצבעה של 100%, לא הייתה...
מעולם.
אין בשום מקור, אין חיה כזאת, באמת.
יש בזה אפילו משהו כמעט אנטי-דמוקרטי, לא?
לא לבוא להצביע?
לא, כאילו להגיד כולה, זאת אומרת, זה בתוך אקוסיסטם, בתוך מערכת אחת, זה הגיוני שתהיה תנועה של כל מיני דברים במרחב, זו תנועה שהיא חלק מהמרחב.
לגמרי, לגמרי, גם אנשים שאומרים, תשמעו, כל המשחק הפוליטי שלכם הזה, תעופו לי מהעיניים, לא מעניין אותי, אני רוצה ללכת לדוג.
כשקולטים, נגיד, כשאחוז הצבעה הוא בסכנה של הרדת, כי אנשים מיואשים, לא מאמינים, באומס מידע, ואז מתחילים להפנות כעס על האנשים האלה, אתם חייבים להצביע.
לא, קודם כל, את אומרת דבר נכון.
זו גם מניפולציה.
לא, קודם כל, את אומרת דבר נכון. יש ירידה מתמדת באחוזי ההצבעה בעולם.
אני לא עשיתי בדיקה, אז אני אשמחה לשמוע.
כתוצאה, בדיוק מהתחושה הזאת שאת אומרת. חוסר אמון במערכת, אכזבה, and so and so. וזה נמצא, אבל יש גם, יש כל מיני סיבות, וזה באמת קבוצה לא קטנה של אנשים, שגדלה נוכח, למשל, מאבקים ראש בראש. נורא נורא חזקים, נורא נורא מסעירים, נורא נורא סוערים. אנחנו תמיד רואים כשיש איזה קרב איתנים של באמת קבוצה אחת נגד הקבוצה האחרת, ולכל אחד יש סיכוי שווה או גבוה או לא מבוטל לנצח את השנייה, אנחנו רואים התגייסות יותר גבוהה למהלך הפוליטי ולמערכת הבחירות. אנשים באים יותר להצביע.
זה מה שברגע שיש הרבה התפלגויות והרבה ראש בראש, אז יש פחות התגייסות לזה?
נגיד ככה, כללי האצבע של מערכות הבחירות, זה קודם כל שכשיש קרב מאוד מאוד גדול בין קבוצה אחת וקבוצה אחרת, אז יש, כשהקרב הוא אמיתי, זה מה שאני אומרת, שזה לא קרב בכאילו, שזה לא איזה מערכת שברור מי ינצח, או אין שאלה לגבי, כשיש קרב אמיתי, אז הוא מגייס יותר אנשים. יש עוד כלל אצבע, למשל, במקומות קטנים יחסית, כשאתה הולך לרשויות מקומיות גדולות, כמו תל אביב, כמעט 500 אלף תושבים, אחוז ההצבעה בבחירות הקודמות היה 31% בתל אביב, שזה...
נמוך.
זה נמוך מים המלח, זה כאילו הכי נמוך ever. מה זה 31%? הולכים להצביע מי יהיה ראש העיר שלהם, שזה הרבה יותר נוגע והרבה יותר רלוונטי לחיים שלך. כשאתה הולך לרשויות מקומיות קטנות...
יש שם הצבעה יותר גדולה.
יש שם הצבעה.
כי יש יותר הכירות.
ביותר דרמטית, כי אנשים מרגישים שוואלה, כל פתק שאני אשים, זה ישנה את איך נראה מחר בבוקר שלי. זה ישנה את איך הילדים שלי מרגישים, מה יקרה לי בבית, איך תהיה איכות החיים שלי, איזה חינוך אני אקבל. נורא נורא נוגע אליי, נורא קרוב אליי, ולכן אני חייב להיות חלק מהתהליך.
עניין. אז אני מבינה מזה שככל שיש יותר, זאת אומרת, יש יותר אנונימיות במרחב, ככה מחויבות בעצם קטנה. זה אחד.
אחד, ככל שיש אכזבה, קודם כל, מהמערכת הפוליטית, זה הנתון הכי משמעותי.
איך בעצם, לפי דעתך, השפיעו שלוש מערכות בחירות, אחת אחרי השנייה, פלוס המערכת הזאת, פלוס המשבר... על האמון של הציבור במערכת.
באופן מפתיע, ובניגוד לכלל האצבע שמניתי כרגע,
כן.
לא עשה את העבודה.
לא גרם לאנשים להאמין פחות. למה? איך את מסבירה את זה? מעניין.
כשאתה מסתכל על נתוני ההצבעה,
כן.
על אחוז...
זה מצחיק קצת.
כן, זה אמא שלה מצחיק. זה באמת, זה, כי זה כאילו... שנים אתה מסתכל על נתונים של מערכות בחירות בזה, ואתה מייצר מהם תובנות, והתובנות האלה הן תובנות ממשיות, והן תובנות לאורך זמן, ופתאום אתה מגיע לאיזה משהו פסיכי לחלוטין, ארבע מערכות בחירות בשנתיים, שהיו אמורות להוריד את אמון הציבור בהליך עצמו, בכמה זה בכלל רלוונטי שאני אשחק את המשחק הזה, כמה זה רלוונטי שאני אשתתף בו, לרצפה.
כן.
ואתה בסוף מגלה בנתונים ששיעורי ההצבעה לא פחתו. במערכת אחת לשנייה, לא, אין לי את הנתונים לפניי כרגע, אני חושבת בין השנייה לשלישית או בין השלישית לרביעית, אפילו גידול, שזה וואו, זה כאילו בניגוד לכל מה שאנחנו יודעים. אחת הסיבות לזה, אני חושבת, זה בדיוק...
הקרב הזה של הראש בראש?
לא.
לא.
זה המניפולציה היתרה. זה אומר שהיא מצליחה להפעיל אותנו, למרות שברור לנו שיכול מאוד להיות שיהיו שלישיות ורביעיות וחמישיות, וגד נוז, מתי זה ייגמר.
כאילו ברור לנו, האמון שלנו ירוד, אבל איכשהו גם...
איכשהו המניפולציה שעושים בנו, כל מערכת בחירות היא מסוג אחר, אגב, מערכת הבחירות הזאת, ביחס לארבע הקודמות, לשלוש הקודמות, סליחה, מייצרת שיח אחר.
מה השיח שמייצרים עכשיו?
עכשיו יש לנו קורונה על השולחן.
כן.
וכמעט, וזה חלק מה, נגיד, האלמנטים הכי חשובים בקמפיין. אחד האלמנטים הכי חשובים בקמפיין, זה מה השאלה הבסיסית ביותר שאמור לשאול את עצמו הבוחר על מנת לקבל החלטה, אוקיי? ומפלגה שתנסח את השאלה הזאת היא בדרך כלל המפלגה שגם תביא את מרב ההישגים.
זאת אומרת, מי ששואל את השאלה הראשון?
מי שגורם, או... מי שמכתיב את סדר היום, אם נגיד את זה במילים אחרות, מי שמכתיב את סדר היום הוא זה שבעצם גורם לנו, מנסח לנו את השאלה לפני שאנחנו באים להצביע. דוגמה קלאסית לזה, זה פרס יחלק את ירושלים. פרס יחלק את ירושלים, קמפיין.
כאילו עצם העובדה שאמרת, זה כבר לשולחן, ביי.
עצם העובדה שהליכוד אז ניסח, או נגיד קבע את סדר היום של הבחירות, וקבע אותו על שאלה האם ירושלים תחולק כן או לא. כמובן נתן לזה את התשובה, אחרת למה לא לשאול את השאלה הזאת בכלל. הוא נתן את התשובה והוא אמר, פרס יחלק את ירושלים. ואז המצביע...
שואל שאלה.
אומר, רגע, יחלק את ירושלים או לא יחלק את ירושלים? זה בכלל לא מצחיק, וזו דוגמה נהדרת ונפלאה, לקמפיין, אגב, שהיה קמפיין סופר מוצלח, והצליח גם לייצר סדר יום, גם לשאול את השאלה, או גם להניח שאלה במרכז סדר היום, ולייצר יתרון מעצם התשובה שרוב של מצביעים נתן עליה.
יש איזושהי התייחסות למה הן ההשלכות על החברה הישראלית ביום שאחרי קמפיין? נגיד בקמפיין עצמו, את אומרת, קמפיין מוצלח, גורם לי לשאול שאלה, מחלק את הציבור, נוגע לי ברגשות, מחטט לי בפצעים, גורם לי לעשות פעולה, למרות שבראש לי אני מבינה שאני לא צריכה לעשות את הפעולה הזאת, ואני לא באמת מאמינה.
גם כל מה שהבנתי עד לאותו רגע, לא בטוח שזה נכון, ולא בטוח ש...
אני אומרת כזה, זה מפעיל לי את הגוף, לפני שאני בכלל מבינה, זאת אומרת, ממש עובד לי עם הלב.
זה מפעיל את הלב.
את הלב.
לגמרי.
ואז אומרים לי, אבל הלב שלך, מה, זה לא פרקטי, וזה כזה, על מה אתה מדבר, אחי? עם הלב שלי בחוץ, אתה לוקח לי אותו, בלי שאני שם הלב. אז אני אומרת, מפעילים לי את כל הדברים האלה. אז קמפיין כמו זה, שהוא כקמפיין, הוא קמפיין מוצלח, עשה את העבודה, ניצל אותי, השתמש בי, הסתכל לי על ההיסטוריה, בדק את מי אני כועסת עליו, מי לא ביקש ממני סליחה.
עשה לך רנטגן.
עשה לי רנטגן.
ואמר, הנה, פה, פה ופה, אני יכול ללחוץ לה, ולהפעיל אותה לעשות את הפעולה הזאת.
אז זה קמפיין מוצלח. כן. קמפיין שבעצם, כאילו, לא אמר, אבל, ואני לאו דווקא לקחו אותי אחרי זה לטיפול, כדי להתמודד עם ההשלכות. אז השאלה היא, איזה...
שברית הראש לבד, מה?
בסדר, אבל אנחנו כחברה, לדברים האלה, בכן או לא.
בטח.
לקמפיין, כשקמפיינים יושבים כל הזמן על הדברים האלה, יש לזה אחר כך פעולה שמחלחלת לנו כציבור?
חד משמעית.
ואין שום התייחסות לזה במערכת הפוליטית ביום שאחרי.
למה ש... למי יש אינטרס להתייחס לזה?
לאנשים שאומרים, אני רוצה להוביל את המדינה? אני לא מאמינה שזה הצליל שיצרת.
דפני, אין, תשמעי, כל אחד מהשחקנים הפוליטיים, גוזר קופון, מהדבר הזה שתיארת עכשיו.
גם בהמשך הקמפיין שלו? יש לך איזה המשך
מכיוון,
קמפיין?
מכיוון שהקמפיין לא נעצר אף פעם.
מה את אומרת?
הוא אף פעם לא נעצר. דיברנו על לפני כמה דקות על זה שפעם היה הזמן מוגדר לקמפיין, הוא התחיל, ואז היה תשדירי שירות בטלוויזיה וברדיו, והוא נגמר, ואז המדינה המשיכה להתנהל.
עם המציאות.
עם מה שיש.
עם מה שיש.
אנחנו לא נמצאים במצב הזה היום. היום אנחנו נמצאים בעצם במצב שאנחנו כולנו בקמפיין אונגואינג, אנחנו כל הזמן נתונים לאותה מניפולציה שאותה התחלנו את ה... זה לא מפסיק לרגע.
אז מה אני צריך לעשות כדי שיניחו לי? מה צריך לעשות כדי שאנשים האלה יניחו לי? כי אני רגע...
את לא רוצה שהם יניחו.
אני סופר רוצה שהם יניחו.
אבל אם את אזרחית...
כי אם אני רגע מדברת איתך על המציאות, ולא על המניפולציה, כל מה שקשור במדיניות, הוא המון פרגמטיזם, המון שיתוף פעולה, המון שיחות ברזייה בין אנשים שלכאורה לפני שנייה הרימו את הכל אחד על השני, נכון? זאת אומרת, האופן שבו מתנהלת הזירה הזו, ב-day to day שלה, שונה מאוד מהמניפולציה שמראים לנו החוצה, לא?
הדוגמה הקלאסית...
מה שנקרא משעמם.
הדוגמה הקלאסית, 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 לפוליטיקה אית, שמאוד ככה נותנת לזה ביטוי, הכי...
מתכווצת מראש.
כן, זאת מירי רגב. מירי רגב היא פוליטיקאית סופר משוכללת. היא משוכללת במובן הזה שהיא מבינה את משוואת הכוח. היא כותבת אותה מדי בוקר, והיא מטפלת בגורמים שמייצרים עבורה כוח כזה, וזה בהכרח מגדיר אותה כפוליטיקאית שנמצאת בקמפיין נונסטופ. העובדה שהיא צריכה לעמוד אחת לכמה זמן בפריימריז בתוך מפלגת הליכוד, שאגב בסוגריים אני שמה כאן, זה הדבר הנכון, כל הבעייתיות של הפריימריז, זה עדיין השיטה הנכונה ביותר במדינה דמוקרטית, לטעמי, שנותנת גם גישה לשלטון לאנשים מן היישוב, ואין בלתה, כאילו. מירי רגב, לנוכח כל הדברים האלה, היא פוליטיקאית סופר משוכללת במובן הזה, עוד פעם, שהיא מכירה את משוואת הכוח, היא יודעת מי נותן לה את הכוח, היא יודעת מה קורה מרגע שהכוח ניתן לה, ומה היא עושה איתו הלאה, והיא מייצרת כל הזמן מניפולציה מצד אחד, ומסר שמייצר, שהוא כל הזמן קורה. אין רגע דל. כל הזמן זה קורה, והיא באמת פוליטיקאית שהשכלול הזה שלה הביא אותה לעוצמה מאוד גדולה מרגע שהיא נכנסה לפוליטיקה, ובחלוף ממש כמה שנים מעטות, דרכו של פוליטיקאי הייתה בעבר הרבה יותר קשה וארוכה.
מי טוב, משוכלל, גאון, מבין את הקטע, הביא אותה, כי זה לא מתקבל על הדעת להסתכל על זה בתור משחק, כאילו, זה כשלעצמו כבר מפעיל עליי מניפולציה שלי, אומרת, הוא משחק טוב על המגרש. אבל המגרש הזה, אין לו שום קשר לחיים שלי. אנשים שעובדים ביחד בתור, לא שואלים אחד את השני. לא שואלים אחד את השני. שמאל, ימין, זה. אנשים, העולם הרבה יותר מתחלק בעיניי לאנשים שעומדים בתור, חותכים את התור, ולא עומדים בתור בכלל. ומה שאת מתארת זה בעצם, לפי מה שאני מבינה, משחק אגרסיבי, של אנשים שלא עומדים בתור אף פעם, שמתעסקים בלסכסך בין אנשים שעומדים בתור. כשבזמן שאתה נמצא בתור, אתה לא מתעסק בי, אני כועס עליך, אני לא. השיחה בין אנשים בתור זה, תגיד, אחי, למה לא פותחים עוד עמדה? זאת אומרת, זה שיחה אחרת לחלוטין. אז כזה...
אז זה בדיוק העניין.
אז אני אומר כזה,
יש מצב שאנחנו צריכים לפתוח עוד עמדה.
מדהים.
ואנחנו צריכים לעשות את זה, אין שעומדים בתור.
מעולה, עכשיו, תני כמה טיפים קצרים לסיום. איך אני כמצביעה, או בוא נגיד, איך אני כאדם, שגם אם אני בוחר לא להצביע, או כן מצביע, או נמצא לגדר, לא משנה, אני נתונה למניפולציה הזאת, בין אם אני מאמינה למשחק הזה, או לא. גם כשאני מודעת לזה, שהמשחק הזה הוא לא החיים שלי. מה הם הדברים שאני יכולה לעשות, כדי להשאיר קצת מהרגשות שלי אצלי, במהלך התקופה הזאת, ואיך אני יכולה לקבל החלטה יותר מושכלת, לא הייתי אומרת רציונלית, אבל שבה אני קולטת איפה מפעילים אותי וזה לא נעים לי, מה אני יכולה לעשות? תני לי טיפים להתגוננות מהמשחק האלים הזה, שבו המצטיינים ביותר, הם האלימים ביותר, כלפי הלב שלי.
זה משעשע אותי, כי היום בחמש וחצי, אני הולכת לדבר מול קבוצה של נפגעי נפש. והם הזמינו אותי היום לדבר איתם שוב על הבחירות, אחרי שהייתי אצלם לפני שנה, ודיברתי איתם על הבחירות. וכשדיברתי איתם אז, ואמרתי להם, איך אתם בוחרים, ואצל חלקם שמעתי כל מיני סיסמאות. אז אמרתי להם, רגע, בואו ננקה הכל. תנקו הכל רגע, מה... אתם קבוצה עם צרכים מאוד ספציפיים, נכון? אמרו לי, כן. אמרתי, תגידו, מישהו מהמועמדים שיש דיבר אליכם? אמר עליכם משהו? דיבר על הצרכים שלכם?
כאילו הרגשתם שרואים אתכם?
אמר שהוא משהו מבין כל מה שאמרו עד עכשיו רלוונטי לחיים היומיומיים שלכם? וזאת באמת קבוצה לא פשוטה, אבל חלק מהם פתאום ידעו להגיד לי, לחבר מפלגה עם הצורך הספציפי שיש להם בחיים שלהם כקבוצת אנשים עם צרכים מאוד מאוד מיוחדים ומאוד מאוד מסוימים. ומהתובנה הזאת, כאילו הייתי צריכה בעצם לדבר איתם על איך בוחרים ולמה בוחרים, ומה הכלים שאנחנו צריכים בשביל לבחור נכון. והסתבר שזה נורא פשוט בסך הכל.
אז תני לי את הטיפים. אחד.
כי זה נורא פשוט.
אז זאת אומרת, במקום האידיאולוגיה שמכרו לך, תבדקי מהם הצרכים שלך. זה מה שאת בעצם
אומרת. קודם כל, חבר'ה, תגדירו לעצמכם מה חשוב לי, מה אני רוצה, מה אני חושב שיעשה את החיים שלי, של קרוביי, של כולם, לחיים טובים יותר. וההגדרה הזאת של מה אני רוצה, היא המקום שממנו צריך לצאת החוצה, ואז לבחור את האופציות על השולחן. זה עושה איתנו, אנחנו יכולים ככה לעשות עם עצמנו תהליך רגשי, שיהיה קונטרה למניפולציה. כי בעצם כשאני אומר מה חשוב לי, מה אני אוהב, מה חשוב לאנשים שקרובים אליי, אז אני מתחבר לרגשות שלי. אז אני אומר, תשמע, לי נורא נורא חשוב ש... לא יודעת מה, אין לי כרגע את הדבר החשוב הזה.
ואז נשאל את השאלה, ואם זה נסיים, כן? אפילו לא עם התשובה, אלא אני משאירה את השאלה, מה נעשה אם חלק ממה שחשוב לנו זה להיות בחברה שלא מקדמת את האלימות ואת הפצע ואת ההשתמשות בנו? זאת אומרת, אולי שווה גם לבדוק אחרי הצורך הזה, גם נעים לי, לא נעים לי. אז לי זה ברור מהשיחה הזו, שזאת עוד שאלה שצריכה להישאל, כדי לשנות את האופן שבו הפוליטיקה כרגע מתקיימת, כי אם כולם עושים את זה, אז, וזה לא נעים לי,
צריך למצוא
וזה אלטרנטיבה. צורך שלי שיהיה לי מרחב, רגש, שהוא לא מופעל כל הזמן על ידי ה... אז בעצם מניפולציה יכולה להיות אלימה, נכון?
מניפולציה היא כל הזמן אלימה, אבל יש גם מניפולציות שמובילות אותנו לרגשות טובים. תחשבי, כל סרט רומנטי אמריקאי שאת רואה, הוא עמוס במניפולציות, מה זה עושה לי? לי זה עושה מורח לחיוך דבילי על הפרצוף. יאללה, סבבה.
רק שתהי מודעת, מה שנקרא.
כן.
וואי, מה זה תודה שבאת?
כיף היה, דפני. תודה, תודה.
תודה, תודה, תודה.